הרב בני לאו, שמואל ב', פרק י' ח'.
כשהיינו בפרק ג' של שמואל ב', דיברנו בכאב על התמונה של ישחקו הנערים לפנינו של מלחמת האחים בין בני בית שאול לבין בני בית דוד. המלחמה הרעה הזאת של מלחמת האחים היא כאילו עין ואפס לעומת הפרק שלנו, פרק י' ח', שפתאום אבא שולח את גייסותיו למלחמה נגד בנו. איזה דבר מזעזע. נדמה לי שאין בכל התנ״ך כולו תמונה שכזו של אבא השולח צבא כדי לגמור את המרד שבנו כפה עליו. הפרק שלנו מתחיל בויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. פתאום מתברר שלדוד אין רק איזשהו גייס של צבא זר, של הקרתי והפליטי עם איתי הגיטי ועוד כמה בני צרויה, כמה מאות איש. פתאום מתברר שיש שרי אלפים ושרי מאות, הצבא של דוד גדל וגדל. מתי זה קרה? זה קרה בין הרגע שבו אבשלום שכב עם פילגשי אביו על הגג, לבין הרגע הזה שאנחנו בפרק י"ח. בין זה לזה, כנראה שהרבה הרבה מכל מיני שבטי ישראל נודדים אל דוד. תזכרו שאנחנו אצל דוד במחניים, במקום שבו כל נאמני שאול מחזיקים כמקום של מלכות. אנחנו כן רואים את דוד כמלך. יש פה ממש מלחמה בין שתי קבוצות בתוך העם, קבוצה אחת שהיא בעיקרה נתונה בתוך שבט יהודה של נאמני אבשלום, לבין מי שהולך אחרי דוד, והצבא של דוד גדול, והם כבר לא כל כך מסכנים כמו שמלכו הלוך ובכו במעלה הזיתים. פתאום הם נמצאים באיזשהו מקום של התחסנות, של התחזקות, ודוד פוקד את העם אשר איתו. לדוד יש עכשיו עמדת מלך, ודוד מחלק את העם לשלושה חלקים, שליש ביד יואב, שליש ביד אבישי, שני בני צרויה, והשליש ביד איתי הגיטי, זה שבא עם הקרתי והפליטי נאמנו של דוד. ואז אומר דוד את המשפט הבא. בהתחלה הוא רוצה לצאת איתם, והם לא מוכנים. לא תצא, אנחנו לא ניתן לך לצאת לקרב, כי אם אתה תמות, אנחנו איבדנו את כל המשמעות של המלחמה הזאת. אנחנו לא נותנים לך. והמלך מקבל את גזר דינם של העם, אני לא אצא איתכם, אבל אני מצווה, פסוק ה', ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור, שלושת מפקדי הצבא, לאט לי לנער אבשלום, לאבשלום. לאט לי לנער לאבשלום. אני מצווה, וכל העם אומר לנו הכתוב, שומע את הציווי הזה. המלחמה הזאת היא לא מלחמה נגד הילד שלי, היא ניסיון להפסיק מרד. אני מבקש, תשמרו לי על הילד. דוד פה הוא אבא. כתוב היצב המלך, אבל הוא פונה אל הילד. הוא פונה אל, תשמרו לי עליו שלום. ואז יוצא העם לקרב. העם יוצא לקראת, איזה פסוק? פסוק וב, אני לא יודע לקרוא אותו. ויצא העם השדה לקראת ישראל. מי זה העם ומי זה ישראל? הרי זה רגל ימין כנגד רגל שמאל, זה שתי אונות הלב, זו כנגד זו. ותהי המלחמה ביער אפרים. וינגפו שם, תראו את, את, את הביטוי, פסוק זין, וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד. עם ישראל לפני עבדי דוד. אז מי זה עבדי דוד? זה לא עם ישראל. ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא 20 א'. המלחמה נעשית בתוך יער, וירב היער לאכול בעם מאשר אכלה חרב ביום ההוא. כשאתה עושה מלחמה בתוך יער, אז אתה נתקע בתוך עצים ובחיות פרא, ואתה בעצם מאבד כל גובה, אתה נמצא באיזו התברברות איומה. זאת מלחמה מוזרה, זו מלחמה בתוך יער אפרים שנמצא בגלעד, שאנחנו כלל לא מכירים אותו. ואז פתאום קורה המקרה, פסוק ט', ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ואתם יודעים את התמונה, הפרד זה מין רכב של מלכות, זה לא חמור, זה לא בגד, זה לא רכב של חייל או של מפקד פשוט, אני בעצם רוכב על רכב של מלך. ויבוא הפרד ממש בין סובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. אתם מבינים מי רוכב על מי? כשאני נמצא על הפרד, אני יושב על המלכות. אבל כשאני תלוי עכשיו בין שמיים לארץ, והפרד תחתיי עובר, המלכות חומקת עוברת, מחפשת מישהו אחר שישב עליה, ואני עכשיו בשערותיי שכל כך התפארתי בהם, אני לחוד בין שמיים לארץ. אין אומן שצייר ציורי מקרא, שלא התאפק וצייר את הציור הנורא הזה של אבשלום היפה, אבשלום עם השיער המדהים שלו, תלוי בין שמיים לארץ בתוך היער של אפרים. הצבא מסרב לפגוע באבשלום. הפסוקים שמופיעים כרגע הם פסוקים מרהיבים שמלמדים אותנו כמה חזקה מילתו של דוד שכולם שמעו, לאט לי לנער לאבשלום, לא פוגעים באבשלום. ופתאום אחד מהנערים אומר ליואב, היי, הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה, הוא תלוי, הוא חי בין שמיים לארץ. ויואב, בלי לספור עד עשר, פונה לאיש ואומר, ראית ולא הקיטה? ואז האיש אומר, אני, כמה שתשלם לי, לא אשלח ידי אל בן המלך, כי באוזננו ציווה המלך, אותך ואת אבישי ואת איתי. איזה עוצמה, איזה חייל מדבר אל יואב, הרי יערוף יואב את ראשו תוך שנייה. הוא לא מפחד, הוא עומד כנאמן לשבועתו של דוד. ויאמר יואב, לוחן, אוכילה לפניך, ויקח שלושה שבטים בכפו, ויתקעם בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. אצל יואב אין שום רספקט למילים האלה של דוד הפרטי. מבחינת יואב, אבשלום הוא מורד, ואחת דינו למות. והוא לא הורג אותו, הוא רק פוצע אותו באלימות קשה, ואז הוא מפנה את פקודתו לנערים, 10 נערים נושאי כלי יואב, אתם יודעים מה זה, 10 נערים מכים את אבשלום וימיתוהו. יש פה מוות עלוב, מוות ממש של חיה שנלכדת בתוך סבך. אם אתם רוצים לראות מול עיניכם את סיפור העיל של העקדה, ממש רואים בסבך בקרנב, ואז באים ומסיימים, 10 נערים מסיימים את הפצוע הזה, לוקחים אדם פצוע בלי שום רספקט והורגים אותו את אבשלום על היותו מורד במלכות. ונגמרה המלחמה. ויתקע יואב בשופר, וישוב העם ירדוף אחרי ישראל. אתם רואים עוד פעם? וישוב העם מרדוף אחרי ישראל. מי רודף אחרי מי? זה כל כך מבולבל, כי חסך יואב את העם. מספיק, מספיק. ועכשיו, מה עושים עם אבשלום? כמו חיה רעה, ויקחו את אבשלום וישליחו אותו ביער אל הפחת הגדול, ויציבו עליו גל אבנים גדול מאוד, וכל ישראל נסו איש לאוהליו. התיאור של זריקת נבלת אבשלום, ממש איזה ערימת אבנים, זאת אמירה כל כך בוז, כל כך אלבון לאבשלום, ש קודם כל היה איש אהוב על עמו, אבל בעיקר על אביו. והאלבון הזה ילווה כנראה את פס הקול הישראלי לאורך כל כך הרבה דורות. כשאנחנו נעקוב אחרי היצירה הספרותית, כולם אוהבים את אבשלום, כולם מתגעגעים לאבשלום. זה דבר כל כך מרתק. הרי אבשלום היה כל כך אלים, אבשלום היה כל כך אכזר. לא זוכרים לו את ההשפלה שהוא עשה לעשר פלגשי אביו על הגג? לא זוכרים לו כמה רוע הוא עשה כשהוא רצה להיכנס לתוך ירושלים ושורף את השדה של יואב? לא זוכרים לו כמה רע הוא עושה כשהוא עושה את כל מעשיו? זוכרים לו רק את היופי וכואבים את כאב האלבון של מותו. יש לנו שירה ויש לנו ספרות ויש לנו אומנות, הכל הכל, כולם נוגעים באבשלום, ויש איזה פס קול עדין שמתגעגע אליו. ואז מספר לנו אפילו הכתוב עצמו שאבשלום הכין לעצמו מצבת קבר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן בה והוא אזכיר שמי. ואז יש לנו את יד אבשלום עד היום הזה, מטיילים למטה בין עיר דוד לבין העלייה לשער האשפות, ואנחנו מוצאים פתאום את יד אבשלום. סוף הפרק, שהוא סוף ארוך של הפרק, מתארים לנו את הבשורה. מתארים איך מבשרים בשורה למלך כשיודעים שהמלך לא מוכן לקבל את הבשורה. והמהלך הזה, אני מקצר מאוד, המהלך של מסירת הבשורה אל דוד נעשית על ידי יואב ששולח איש זר. תראו את הדבר הזה, בהתחלה מתנדב המרגל מבית דוד, אחימץ בן צדוק, הוא הרץ הגדול, והוא הנאמן הגדול מבית צדוק, והוא אומר, ערוץ ענה, וסרה את המלך כשפתו אדוני מיד אויביו. ויואב אומר, אתה לא מבין שום דבר, אתה צעיר מדי, לא איש בשורה אתה היום הזה, תמצא הזדמנות אחרת, לא היום, היום הזה לא תבשר, כי על בן המלך מת, הוא צריך להיות על כן, בן המלך מת, אתה לא מבין, אני אמנם חיסלתי את המורד, אבל מבחינת דוד זה הבן. ואז יואב שולח קושי, הוא שולח קושי שהוא לכאורה איש זר, נטול שם, נטול פנים, והוא אומר, תהיה אתה המדווח, נטול אמוציות, נטול רגשות, כי פה אנחנו לא יכולים להתמודד בין דוד המלך לבין דוד האבא. דוד יושב בין השערים וצופה על הגג, בינתיים האחימץ לא מוותר, והוא רץ אחרי הקושי, ועובר את הקושי, כי האחימץ מהיר ממנו. דוד רואה איש רץ לבדו, והצופה אומר, מה זה הבשורה הזאת? מה הולך להיות פה? הצופה רואה איש אחר רץ, איש אחרי איש, והוא אומר, גם זה מבשר, יש פה שתי בשורות. הצופה אומר, מרוצת הראשון זה האחימץ בן צדוק. המלך נרגע, אם האחימץ רץ כל כך מהר, רק בשורה טובה יבוא. וכשהחימץ מגיע, מתבלבלת לשונו. מי שעוקב אחרי פסוק כ"ח, ויאמר אל המלך שלום, והוא עוצר את פיו, וישתחו למלך לאפיו הארצה, ואז ויאמר, ברוך אדוני אלוהיך, אשר סיגר את האנשים אשר נשאו את ידם באדוני המלך. מה אמרת? סיגר את האנשים אשר נשאו את ידם באדוני המלך, ויאמר המלך, שלום לנער לאבשלום? מה אמרת? ויאמר אחימץ מבולבל לגמרי, ראיתי ההמון הגדול לשלוח את עבד המלך יואב את עבדך ולא ידעתי מה, הם רק שלחו אותי, מה, על מה אתה רץ, מה אתה רוצה לבשר, הרי הוא יודע מה קרה, אבל הוא לא מסוגל להוציא, ברגע האמת הוא התבלבל לגמרי, ואז מגיע הקושי שהוא מנוגב מאמוציות, הוא רק יודע לבשר בשורה, ויאמר הקושי, יתבשר אדוני המלך, כשפתך אדוני היום מיד כל הקמים עליך. לכאורה הוא פותח באותה פתיחה שפתח גם אחימץ, נכון? אחימץ פותח ואומר, ברוך השם אלוהיך שסיגר אנשים אשר נשאו את ידם באדוני המלך, ואומר לו הקושי, יתבשר כשפתך השם היום מיד כל הקמים עליך. ואז שואל המלך גם אותו, שלום לנער, ויאמר הקושי, יהיו קנה, אויבי אדוני המלך, וכל אשר קמו עליך לרעה, סוף פרק. אנחנו רק מקבלים את הבשורה ואת התגובה של דוד עם המהלך כולו של מוצאי מרד אבשלום וניסיונו של דוד להתמודד בין אבלות האב לבין שלטון המלך, כל זה יחכה לנו עד לפרק הבא.